רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com. הפרק בחסות אופטיבס, המגייסת לשירותיה מפתחים, אנשי QA, אלגוריתמאים, אנשי סולושנס ועוד. רבים מאיתנו מבלים שעות בפקקים. כדי לייעל את התחבורה ולהקל על התנועה בכבישים, אנחנו צריכים לבחור בתחבורה הציבורית. וכדי שכולנו נבחר בתחבורה הציבורית, היא צריכה להיות חכמה ויעילה. מה שגם יביא להפחתה בזיהום האוויר ולשיפור ניכר באיכות החיים. אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית ואלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים, על מנת לייצר תחבורה ציבורית יעילה יותר. כיום נמצאת המערכת בשימוש ביותר מ-300 ערים ברחבי העולם, ולאחרונה הודיעה החברה על סבב גיוס של 40 מיליון דולר ועל לקוחות שהם ספקי התחבורה הציבורית הגדולים ביותר בעולם. אז אם אתם רוצים להיות חלק משמעותי בעולם ירוק יותר למען כלל האוכלוסייה ונראה לכם שאתם מתאימים, היכנסו לאתר optibus.com והגישו מועמדות בעמוד הקריירות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה והחיים עצמם. אני ארנון זמיר, ואיתי בבית עושים היסטוריה ברמת גן, מיקי ליברוס, מעצב תעשייתי, הבעלים של חברת סינרג'י 3D Med, שמתמחה בשימושים מתקדמים בהדפסה תלת-מימדית לצרכים רפואיים. הלאה מיקי.
אהלן אהלן, שלום לכולם.
כמו בכל משדר אנחנו נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא ranlevy.com. אם מאיזושהי סיבה אתם עוד לא שם, רשימת התפוצה שלנו היא במייל, דרך האתר, או בוואטסאפ, 050-39-39-755. תעשו לנו לייק בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, תורידו את אפליקציית עושים היסטוריה החדשה והמשופרת באנדרואיד, ובכלל, תישארו חלק מהשיחה, זה חשוב לנו ועוזר. אתם אולי זוכרים שהתחלנו סדרה שעוסקת בהדפסה תלת-מימדית. סקרנו את הטכנולוגיה, הסברנו קצת למה היא התפתחה, למה היא עלתה לכותרות בשנים האחרונות, ואיך הדפסה תלת-מימדית עובדת. אני מניח שכל מאזיני עושים היסטוריה שומעים ושמעו על הדפסה תלת-מימדית, וחלקם אולי אפילו משתמשים בה. יש לנו את הכבוד לארח היום את מי שהוא אולי המומחה הגדול בארץ בשימושים הרפואיים של הדפסה תלת-ממדית. מיקי ואני מכירים לא מהיום, נפגשנו לפני, ב-2015 אני מניח, כשאני חיפשתי מעצבים תעשייתים שיעזרו לנו בפרויקטים לאנשים עם מוגבלויות בתוך פרויקט תום. אתה זוכר מיקי?
בטח שאני זוכר, זה... מהלילות הלבנים היפים שהיו לנו.
נפגשנו כשהצוות של מיקי עשה שימוש במדפסות תלת-מימד וביכולת המאוד מרשימה שלהם, ופיתח תוספים לקביים. ואולי תספר לנו קצת, מיקי, מה עושה החברה ומה עושה הסטודיו?
אז הסטודיו הוא סטודיו שעוסק בפיתוח מוצרים. ההתמחות שלנו היא בתחום של פלסטיקה. בארץ יש לנו תעשייה מאוד מאוד גדולה בתחום הזה, ממוצרים ביטחוניים, חקלאות, מוצרים רפואיים, כלי בית ועוד המון המון תחומים. בעצם היכולת והצורך לתת שירותים של one stop shop ללקוחות, הכניסו אותנו לפני כ-10 שנים לתחום של תלת ממד. עוד לפני 10 שנים קניתי את המכונת FDM הראשונה, אני חושב שמהראשונות שהגיעו לארץ, מכונת אליט של חברת סטרטסיס האמריקאית, הורדנו אותה למרתף, והמחשבה לגבי היכולת שימוש בה הייתה לצורך המחשה מיידית ללקוח של אותם תוצרים שתכננו, מתוך ראייה של חיסכון בזמן ושירותיות של לא להתחיל לשייף כל מיני מוקאפים וקלקרים, אלא לייצר משהו באדפטיב מניפקטורינג. וזהו, מאז הכל היסטוריה. עברו למעלה מ-10 שנים, מאז המדפסת הזאת היא הפכה להיות ניצנים ראשונים של לשכת שירות גדולה, תחת המותג סינרג'י, שבה מכילים המון המון טכנולוגיות של FDM ופוליג'ט, והשילוב הזה של סטודיו לעיצוב, עם לשכת שירות שנותנת שירותי הדפסה, בעצם מה שהביא אותנו לחקור ולייצר תוצרים מאוד אינובטיביים, ולחשוף אותנו לתחומי פעילויות שונות, כמו הדפסה תלת-ממדית בתחום הרפואי.
וכל מה שאמרת עכשיו הוא כללי, הוא לא ספציפית על נושאים רפואיים. בשנים האחרונות חלק גדול מהפוקוס שלך נוגע ביישומים רפואיים של הדפסה תלת-ממדית. אנחנו יושבים פה מסביב לשולחן, ובינינו על מגש מספוג מונחות חתיכות של עצמות, ומה שנראה כמו לב שקוף מפלסטיק, כבד עם הצהובים האלה זה גידולים?
הצהובים האלה במקרים, כן, יש פה מקרים של גידולים, ויש פה מקרים...
יש פה כבד שקוף שבתוכו, אני מחזיק כבד של אדם שקוף, או קטע של כבד כנראה, שבתוכו עוברים עורקים בצבע כחול, והוא מנוקד בגידולים קטנים בצבע צהוב חזק. תסביר לי רגע מה אני רואה.
נכון, אני חושב שאולי קצת כדי שהמאזינים יוכלו להבין עם מה אנחנו מתמודדים פה, אז יש שתי טכנולוגיות עיקריות שמובילות את השירותיות שלנו. אחת זה שימוש בטכנולוגיית הפוליג'ט, שזה מדפסות שמזריקות ווקסלים קטנים של טיפות בצבעים שונים, והחומרים האלה לאחר הדפסה של משטח מתפלמרים על ידי חשיפה לאור UV, וככה משטח על גבי משטח, הטיפות האלה הופכות להיות מוצר.
ווקסלים זה טיפות מאוד מאוד קטנות.
ווקסלים, אלה, כולנו מכירים את המילה פיקסלים. Mm-hmm. פיקסלים זה דו-מימד. כשאתם מסתכלים על דף ובזכוכית מגדלת, אתם רואים המון 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 נקודות, אלה פיקסלים קטנים של צבעים, וכשאתה לוקח ומוסיף את המימד השלישי של העומק לפיקסלים, אתה הופך אותם לווקסלים. הווקסלים האלה הם טיפות, הם תלת-ממדיות, והם מכילות גוון של צבע, בדיוק כמו בתעשיית הדפוס שאנחנו מתעסקים בארבעה צבעים עיקריים, ה-CMYK. גם פה, טכנולוגיית הפוליג'ט, זה הזרקה של הפיגמנטים האלה, ופלמור שלהם, ככה שאנחנו יכולים להפוך אותם לחומרים קשיחים.
אז אני חוזר רגע לכבד הזה שאני מחזיק ביד. אגב, מבחינת גודל זה חלק מכבד, נכון?
כל מה שאתם רואים פה, או כל מה שאנחנו מחזיקים...
רק אני רואה.
רק אתה שומע. רואה, אבל כל מה שאתם יכולים לדמיין זה מוצרים אמיתיים, שניתוחים אמיתיים שהתבצעו בבתי החולים פה בישראל. מאחורי כל דגם שיש פה, יש שם מטופל ותאריך, והוא שימש לתהליך של פרוצדורה כירורגית כזו או אחרת.
זאת אומרת, הכבד שאני מחזיק עכשיו, הוא כבד של אדם אמיתי שנותח באמצעות המודל הזה.
נכון מאוד.
עכשיו, רק, אני חוזר לשאלה, כי זה מאוד מסקרן אותי. אני זוכר שכבד הוא עובר יותר גדול. זה קטע מתוך כבד?
נכון. כדי למנוע עלויות מאוד גבוהות של הדגמים האלה, ותהליך ייצור שהוא ארוך, אנחנו מנסים להזיל פה את כל התהליך ולהפוך אותו לקוסט אפקטיב לכל העולם ולכל קהל היעד. לכן אנחנו משתדלים יחד עם הרופא להגדיר את האזורים שהם קריטיים לניתוח הכירורגי, ולהדפיס רק את האזור שהוא באמת שימושי עבורו לקבלת mm-hmm. החלטות. Mm-hmm. אני חושב שהיתרון הגדול במה שאנחנו רואים בטכנולוגיית הפוליג'ט, המדפסות התלת-ממדיות הצבעוניות, שהמובילה ביניהם היא ה-J750 של סטרטסיס, זה היכולת להדפיס את כל הצבעים שאנחנו רוצים. ופה כבר אני יכול להגדיר גידולים בגוון אחד, כלי דם בגוון אחר, ורידים, מורקים, אזורים ספציפיים שאני רוצה לסמן על החלק.
אבל חסר לי פה עוד איזה הבנה. אני מסתכל על כבד שקוף עם מורקים כחולים, גידולים צהובים וכלי דם אדומים.
נכון.
בשביל מה זה?
כשהרופא פותח את המטופל, הוא לא רואה את הצבעוניות הזאת, הוא לא רואה את השקיפות הזאת, הוא לא רואה את כלי הדם, הוא רואה גוש גדול של בשר, והוא צריך לפי ה-CT וה-MRI והרנטגן וצילומים שהוא ראה, לדעת לכוון את עצמו למקום המדויק. פה יש לו את האפשרות לשים לידו על ידי אחות שהיא לא סטרילית ומחזיקה בידה את הדגם, היא מניחה את זה או ממקמת את זה בקרוב למטופל, והרופא יכול לזהות בדיוק את המיקום שבו נמצא הגידול ולגשת ישר אליו מבחוץ.
זאת אומרת, הדגם הזה נכנס לחדר ניתוח?
נכון.
תגיד, אין עניין של סטריליזציה של כל דבר שנכנס לחדר ניתוח?
כמובן, כמובן. אנחנו כרגע מדברים על משפחה של מוצרים שהם מוצרים הלא סטרילים, לחומרים הפוליג'טיים. אנחנו תכף נרחיב על המוצרים שהם ביוקומפטביליים והם כן מגיעים סטרילים. במקרה הזה של החומרים הפוטופולימריים והדגמים השקופים והצבעוניים הללו, מה שקורה, יש בכל חדר ניתוח אחות וצוות לא סטרילי לצד הצוות הסטרילי. הצוות הלא סטרילי הוא זה שלוקח את המוצרים, פותח אותם. לכל מוצר יש אריזה כפולה. ברגע שפותחים את האריזה הראשונה, לא נוגעים בתוך האריזה הפנימית, רק בן אדם שהוא סטרילי, איש צוות רפואי, שולף מתוך האריזה הלא סטרילית את האריזה הסטרילית, וממשם ממשיכים אל המטופל עצמו. ככה שגם הדגמים האלה מוחזקים על ידי הצוות הלא סטרילי וממוקמים על פי החלטתו של המנתח.
אז אני רוצה לבקש שתוליך אותנו רגע.
בבקשה.
מהשלב שמגיע מטופל אל רופא, דרך המעבר אצלך בסטודיו או בחברה, ועד לשלב שבו נעשה שימוש באחד מהדברים שנמצאים פה על השולחן.
אוקיי.
למשל, אני מחזיק... זאת עצם? עצם של רגל?
זאת עצם של רגל, כן.
נראה כמו... אסביר רגע מה אנחנו רואים. אני מחזיק עצם בצבע לבן, שמודפסת בחומר אחיד, אני הייתי מנחש FDME?
לא, דווקא זה Vero White של חומר פוטופולימרי. חומר שנקרא Vero White, חומר לבן.
ובתוך החומר הלבן יש אזור חצי שקוף, ובתוכו אני מניח שזה מייצג גידול באדום.
זה גידול.
עכשיו זה עצם אמיתית של אדם אמיתי, זאת אומרת זה לא עצם גנרית ממוצעת כמו בובה של מדה.
לחלוטין לא, אנחנו מדברים פה על Customized Medical Devices, ואנחנו מדברים פה על Customized, או מה שנקרא Surgical Modeling. אנחנו בונים מודלים לטובת ניתוח ספציפי.
איך זה נוצר? מאיזה נתונים?
אז התהליך הוא כזה, אנחנו עושים פיוז'ן של CT ו-MRI, זה אומר שאנחנו מקבלים שני דיסקים מהרופא. דיסק אחד מכיל את ה-CT של העצם, דיסק אחר מכיל את ה-MRI של הגידול. אנחנו הופכים את אותם תמונות, קובץ שנקרא דייקום, שזה סלייסים, תמונות, 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 אנחנו יודעים להפוך אותם לקובץ תלת-ממדי, ולעשות בעצם חיבור של שני הקבצים הללו, אחרי תהליך שנקרא סגמנטציה. אנחנו מחברים את שני הקבצים האלה ביחד, ואז רופא יכול לראות על אותו מודל גם את העצם וגם את הגידול ממוקמים לפי המקום האמיתי שלהם.
כלומר, אתה משתמש בתוכנות שאוספות מידע מהדמיה רפואית, מ-MRI ו-CT, ומייצר מזה מודל תלת מימדי.
נכון מאוד.
עכשיו, יש פה מודל למעשה בשלושה צבעים לפחות. יש נכון. את העצם עצמה שמודפסת בלבן. במרכז שלה יש מין פרוסה, כמעט כמו פרוסת עוגה שקופה, שעשויה מחומר אחר, ובתוכה צף מרחף הגידול.
כל הדגם הזה בעצם נולד או מיועד לאפשר לכירורג שהולך לבצע את הניתוח לקחת החלטות לגבי גבולות הגזרה של הגידול וכמה אקסטרה לקחת כדי להוציא את הגידול בשלמותו. ברגע שהוא מקבל דגם כזה שקוף, שהוא יכול לראות את הגידול, בהתחלה הוא רואה את זה בוויוארים תלת ממדיים שיש לנו ואנחנו מספקים לו עם מערכת שאנחנו בנינו שבה הוא יכול לחתום ולאשר כל שלב ושלב, אבל ברגע שהוא יכול לראות את הגידול בתוך העצם, הוא יודע בדיוק איפה גבולות הקריטה שהוא היה רוצה, הוא יודע בדיוק איפה הפלטות ואיזה גודל של משתלים ואביזרים הוא היה רוצה להשתמש בניתוח, הוא כבר יכול להחליט באיזה כלים הוא הולך לבצע את הפרוצדורה, ובעצם זה מאפשר לו לתקשר איתנו כדי לקחת החלטות, שבעקבות ההחלטות האלה אנחנו נוכל לתכנן לו אביזר מותאם אישית, שעונה לשם PSI, Patient Specific Instrument. האביזרים האלה בהתאמה אישית, הם מודפסים בתלת ממד, מחומרים ביוקומפטביליים עמידים לתהליך של סטריליזציה, באוטוקלב, בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות.
וזה החומרים החומים, בהירים שאני רואה פה.
אתה רואה חומרים מוזבים, החומר הזה, במקרה הזה, זה אולטם 10-10 של חברת סטרטסיס.
אז מה שאני רואה פה, לצד העצם הזאת שתיארתי מקודם, יש מין תושבת, כמו גשר.
גייד.
גייד, שרק בזווית אחת ספציפית מתלבש על העצם.
נכון, אנחנו מעתיקים את מה שנקרא footprint. ברגע שיש לי את העצם בתלת ממד, והרופא אומר לי איזה אזורים הוא רוצה לחשוף שאיתם אני אבוא במגע, ואליהם אני אקבע את אותו גייד או ג'יג, אנחנו מעתיקים את הפוטפרינט מהעצם, את אותו אזור ואת אותו פני שטח, ועליו אנחנו בונים את האביזר עצמו, שהוא בעצם מוביל את המסור, או לחילופין מקבע מסרגות הקפאה, או כל מיני פטנטים אחרים, אותם הרופאים רוצים לפתח או להשתמש בהם בזמן הפרוצדורה.
זה נקרא גייד כי זה מוליך את הכלי
בדיוק.
רופא משתמש בו, ככה שיפגע בדיוק במקום הנכון.
נכון.
ומה זה שני החורים שאני רואה פה?
אז אנחנו משתמשים פה, הרופאים משתמשים פה ב-K-Wire, שזה כמו ברגים, שבעצם מקבים את האביזר הזה לעצם, במקום המדויק שלו, שלא יזוז בתהליך החיתוך.
מדהים, זה נשמע כמעט מדע בדיוני. למעשה, העצם שאני מחזיק זה לפי הגודל עצם של גבר?
נכון, עצם של ירך של גבר.
החלק הלבן שאנחנו מסביב, החלק השקוף שתיארתי מקודם, הם במה שקראת לא סטרילי, הם משמשים להכנה לפני הניתוח.
נכון.
והחלק הזהוב שמתלבש על אותה עצם, מעשה ילבישו אותו על העצם האמיתית בזמן הניתוח.
נכון, הרופא מקבל את הסט הזה לפני הניתוח, הוא עובר עם הצוות המקצועי של חדר הניתוח על הפרוצדורה שהולכת להתבצע, כולם מכינים, מביאים את הסטים של ברגים, פלטות ודברים שאמורים להשתמש בהם בתוך חדר הניתוח, לוקחים החלטות משותפות, והצוות נכנס עם ביטחון עצמי מדהים לתוך חדר הניתוח, שכל אחד מהאחיות ומעובדי חדר הניתוח והרופאים יודעים בדיוק איפה הולכים לפתוח, מה הולכים לעשות, כמה זמן זה ייקח, כל הכלים כבר מוכנים מראש, זה אסכולה חדשה של פרוצדורה או של תהליך כירורגי, יש מהפכה שקורית בכל התחום הזה של ניתוחים, שבה האסכולה הישנה הייתה נפתח נראה נחליט, ועכשיו נולד מצב חדש שבו המנתחים משקיעים קצת יותר זמן בתכנון הניתוח, אבל תהליך הניתוח וההחלמה הרבה יותר קצר בגלל תכנון מקדים ודיוק בתהליך.
זה מה שקראת קודם, פרי-פלנינג.
יפה. התחום עכשיו של פרי-פלנינג, תחום חדש שבו רופאים מגיעים ויושבים עם מתכנן ועם תוכנות יהודיות, ויכולים לעשות סימולציה מלאה של האביזרים ושל התהליך הפרוצדורה, מההתחלה עד הסוף, על המחשב בצורה תיאורטית.
סלח לי על השאלה, אבל איך עשו את זה לפני זה? אתה מתאר דבר שנשמע לי עתיר טכנולוגיה, בוודאי הדפסת תלת ממדית קיימת רק בשנים האחרונות, או זמינה בצורה כזאת רק בשנים האחרונות. איך עשו את כל הפרי-פלנינג הזה לפני שהטכנולוגיה הייתה כל כך נגישה?
תראה, הדפסות תלת ממד קיימות כבר למעלה מ-30 שנה. יש פה נושא של נגישות, יש פה נושא של סל הבריאות, יש פה נושא של שינוי אסכולת חשיבה, יש פה נושא של חינוך באוניברסיטאות לתחום החדש הזה. זו מהפכה. מהפכה לא קורית ביום. בדיוק כמו שנכנסו כל הניתוחים הלפרוסקופיים והרובוטיקה והכל, ולקח עשור כדי להכניס את הדבר הזה, והוותיקים היו נגד, והצעירים רצו להתנסות בטכנולוגיה חדשה. אנחנו חווים את אותו דבר, בדיוק אותו דבר, כרגע בימים אלה. זה עניין של לתת את ההזדמנות לכירורגים להתנסות, לתת להם את המידע, לתת להם את הנגישות להבנה של מה אפשר לעשות, ולתת להם לחשוב מה הם היו עושים עם החומרים האלה ועם היכולות האלה. זה המון עניין של חינוך, זה המון הרצאות שאנחנו עושים, ג'ורנל מיטינג בבקרים, בבתי החולים, רופאים שניתחו באים ומסבירים מה הם עשו. יש פה צמאון מאוד מאוד גדול להחדרת הדברים האלה לתוך הבתי חולים, אבל יש לנו דרך ארוכה לעבור פה את סל הבריאות, לעבור פה את בירוקרטיות של חברות הביטוח. אין ספק שזה יהיה שם. אנחנו התחלנו בתהליך של מחקרים. המחקרים האלה, אני מקווה שתוך שנתיים יהיו תוצאות קליניות שיוכיחו את כל התיאוריות שלנו, של קיצור זמן הניתוח, של פחות דם שמשתמשים, פחות חומר הרדמה שהמטופל חשוף אליו, יותר דיוק בהתאמה של המשתל, הצוות הרפואי יותר מיומן, הכל התקשורת בין המטופל והרופא הרבה יותר ברורה, הביטחון העצמי של המטופל ברופא, שהוא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות לו, ושהוא מאמין בו, זה שינוי בגישה, ואני יכול להגיד לך שיש הרבה מטופלים שאחרי הניתוח באים ומבקשים את הדגם כמזכרת מהתהליך שהם עברו בחדר הניתוח.
האמת שרציתי לשאול אותך אם אתם מראים את הדגמים גם למטופלים או רק למטפלים.
כמובן, אבל
הזכרת את הנקודה של עלות של הפרוצדורה הזאת. לפני זה, קודם כל אני לא הולך לוותר לך להסביר לי איך עשו את זה קודם. אבל אני רק רוצה להגיד, אם המאזינים שלנו שומעים כל מיני נקישות וקליקים, זה רק בגלל שתוך כדי אני מנסה להתאים פה גיידים וג'יגים לשיירי עצמות וחלקי פנים, ואם מיקי לא יעזור לי, אני עושה מכליות לב ולפחות כבד אחד מעורב ירושלמי מודפס בתלת מימד.
אני חייב לך תשובה, ואתה צודק, ואתה צריך להגיע למוזיאונים ולארכיונים, במיוחד תוכל לראות בהדסה, בפקולטה לרפואה, ובעוד כמה בתי חולים, תוכל לראות את את הכלים שהשתמשו בהם בעבר כדי לתכנן ניתוח, ברמה של השתמשו בעצים, השתמשו בחמר, השתמשו בגבס, כדי לחשוב, כדי לייצר דגם שהוא רפרנס, הדפיסו את הרנטגנים וחתכו אותם והשתמשו בהם כשבלונות. וואי. בדברים לא דברים, אתה יודע, אנחנו נכנסנו לא מזמן לחדרי ניתוח לפני שנה, וראינו אנשי פה ולסת משתמשים בעצי בלזה של טיסנים, כדי לחתוך ולעשות את הסימולציה של הגיאומטריה שאליה רוצים בתהליך השחזור. הדברים האלה הם היו ממש אתמול, והמהפכה הזאת היא קורית בימים אלו, ואני יכול להגיד לך שכל כירורג שהתנסה בטכנולוגיה, נדבק בנגיף ורוצה להשתמש בזה, זה כל אחד והיכולות מימון שלו.
מאוד דומה לתהליך שעברה התעשייה הכללית. בעצם אתה מדבר על השימוש, על המעבר משימוש בדגמים בעץ ובמודלינג קליי.
זו אותה מהפכה, אנחנו באותה מהפכה בדיוק של התוכנות קאד לתכנון, ומהעיבוד שבבי ב-CNC לאדפטיב מניפקטרינג והדפסה תלת ממדית, ומרזולוציה כזאת לרזולוציה יותר איכותית, ומחומרים אטומים לחומרים שקופים, ומחומרים קשיחים לחומרים רכים. אני יכול להגיד לך שעכשיו התחלנו התנסות בתחום של כלי דם, היכולת לשחזר מעקפים ולראות איזה כלי דם צריך ומאיפה הולכים להביא אותו, והצוות כבר מתכונן להביא אותו, כי הוא יודע בדיוק באיזה אורך של כלי דם הוא צריך להביא ממקום אחד כדי להעביר למקום אחר. העולם הזה הוא עולם שפשוט פותח אין ספור הזדמנויות ומייצר רפואה מדהימה והחלמה הרבה יותר מהירה.
הפרק בחסות מרכז הייצור של אינטל המגייס לשורותיו כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול למגוון משרות. לפני בערך 15 שנה, כשאני הייתי מהנדס צעיר, התמזל מזלי לבקר באחד המקומות המרתקים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, מפעל השבבים, הפאב של אינטל בקריית גת. אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם את אינטל, חברה שהיא אייקון בעולם הטכנולוגיה וגם חברת ההייטק הגדולה בישראל, אבל כבר אז, לפני 15 שנה, ביקור בפאב היה קצת כמו לעבור לעולם אחר, עולם של מדע בדיוני. אנשים בחליפות אטומות, מכונות אולטרה מתוחכמות וכדומה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש סקרן לגלות מה מתרחש שם היום. אז לשם כך, אני שמח להארח את דניאל בנתר, סגן נשיא באינטל העולמית, ומנהל מרכז ייצור השבבים של אינטל בקריית גת. אהלן דניאל.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. תן לנו מעט רקע על מרכז הייצור שאתה אחראי עליו. כמה אנשים מועסקים בו ומה מייצרים בו?
זה מפעל שהתחיל עם טכנולוגיה יחסית מתקדמת, ועם השנים שדרגנו אותו להיות כעת להריץ את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בעולם. יש כאן בערך קרוב ל-4,000 עובדים, זה דבר מדהים, כי ברגע שאתה עוסק בטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם, אין לך טלפון כזה שנקרא 1-800 עזור לי. אתה נתקל פה בבעיות יומיומיות, בעיות קשות מאוד ומאתגרות מאוד, שככל שאתה פותר בעיות ונתקל בבעיות חדשות, אתה מתפתח באופן אישי. מעבר לפתרון בעיות, אתה צריך להיות פרואקטיבי עם ההבראה של טכנולוגיות חדשות, אם זה מכונות חדשות, שיטות חדשות, מעבדות. אני יכול להגיד לך שיש פה את המעבדות הכי מתקדמות בעולם.
תספר לי על האוכלוסיות ש, 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 של עובדים שאתם קולטים שהן יחסית מגוונות.
אנחנו בשנה האחרונה גייסנו מאות, אבל מאות עובדים ועובדות למפעל, באמת אנחנו בצמיחה אדירה. בהזדמנות, אתה יודע, לעצם את הציונות, למען התעשייה בדרום, גייסנו משהו כמו 40% נשים, זה דבר מאוד מאוד מאתגר. אם בשוק אנחנו עומדים על 9%, אנחנו גייסנו קרוב ל-40% נשים, טכנולוגיות. אין אצלנו הבדל, לא מין, צבע, דת.
מגניב. תודה רבה, דניאל. אז נאמר למאזינים, אינטל מזמינה גם אתכם להצטרף לשורותיה. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול. ישנם גם משרות המתאימות לבוגרים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל רוצה להכיר אתכם. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אני חושב שמשהו שמאוד מעניין שקורה בתוך התחום הזה, זה ההתפתחות של הביומימיקרי. פתאום מרגישים שיש יכולת, או נחשפים ליכולת של הדפסה תלת-ממדית, ואז אומרים, אוקיי, אני רואה שאפשר לעשות שקוף, אני רואה שאפשר לעשות קשיח, אני רואה שאפשר לעשות גם גמיש, אבל אני רוצה שתהיה לי את אותה תחושה של עצם. כשאני לוקח מסור ואני חותך ואני מתאמן לניתוח, אם אני סטאג'ר חדש או פעם ראשונה שאני עושה את הפרוצדורה, ואני רוצה לראות איזה התנגדות תהיה לי בעצם, או אני רוצה להרגיש את התפירה, ואם אני מגיע עם הכלים האלה לאותו אזור ומצליח לבצע את הפרוצדורה על יבש, זה משהו שמבחינת הרופאים נפתח להם עולם חדש. ואז הם באים אלינו, והם מוכנים לשתף פעולה בכל התחום הזה של לחכות את הטבע. בואו נבין מה זה עצם, בואו נבין מה זה תא, ובואו נתחיל לראות איך על ידי הווקסלים האלה שדיברנו עליהם מקודם, שבעצם זה טיפות, עם טיפות שהן צמודות אחת לשנייה, טיפה אחת יכולה להיות קשיחה, טיפה שנייה לידה יכולה להיות גמישה. ובעצם ברצף של טיפות כאלה, אני יכול לפתח חומר חדש. אני שולט היום על הגמישות, אני שולט היום על הפריחות, אני שולט היום על היכולת מתיחה, ובעצם על ידי זה שאני רופא ואני מכיר את ההתנהגות של אותו איבר, ואני יישב עם מישהו שהוא מסוגל להיכנס לתוך האלוגריתמים של ההדפסה, אנחנו ביחד נפתח חומר חדש, או יותר נכון תכונות חומר חדשות, שיאפשרו לנו לקבל את אותה תחושה של אותו איבר בזמן שננתח. ונפתח פה עולם חדש של לתפור, של להדביק, של לנסר, של להגיע לתוך תכונות חומר שמדמות את הרקמות האמיתיות.
יש פה משהו מתוך הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם שהוא רך קשה ביחד?
בבקשה, יש לך פה לב.
וואו, וואו.
וזה לב אמיתי עם חומר מיוחד שפותח על ידי סטרטסיס, שנועד למצב שאתה רוצה לתפור אותו, ולהגיע לאותה התנגדות של המחט שנכנסת בתוך הרקמה רכה, ובטח שלא יקרה בזמן שאתה מעדק. וזה פיתוח ספציפי לניסויים בניתוחי לב, שבהם צריך לתפור ולייצר כל מיני פאצ'ים.
מה שנתת לי פה הוא ריבוע מין משטח מחזיק לבן, וכמה אביזרי אחיזה שמחזיקים את הלב בפוזיציה שלו, ועליהם מונח
לב של ילד.
לב אדום קטן, כן, לב של ילד, באתי
זה
לנחש.
זה לב של ילד.
הוא נראה פתוח משני כיוונים, וכשאני נוגע בו, הוא נמאח קצת כמו במרקם של דובוני גומי.
נכון, כי זה המרקם של, זה שריר, הלב שלנו הוא שריר, והשריר זה לא כמו אור, זה רקמה קשיחה יותר, ואת זה היו צריכים לדמות. אני אקח אותך...
וממש אם אני מסתכל מכל הכיוונים, בצד אחד אני רואה שלושה, מה זה עורקים או ורידים, מה יוצא כאן?
נכון, עורקים.
איזה שהם כלי דם גדולים יחסית. מה הזווית של זה בתוך הגוף? זה יושב ככה או ככה?
יש לך האורטה עולה למעלה, וזה... בבקשה, פונה הצידה, והאורטה עולה למעלה.
מיקי מיקם את הלב בזווית שפחות או יותר אני יכול לדמיין איך הוא יושב בתוך גוף. עכשיו פה אנחנו מדברים על דבר שהוא בכמה גוונים, בכמה דרגות עובי, והוא רך, הוא מרגיש כמו כמעט אורגני.
אין שום דרך אחרת לעשות סימולציה לכזה דבר. אני אקח אותך, בוא שתבין איפה העולם היה. יש מקום אחד בבוסטון, בארצות הברית, שאליו נוסעים כל מנתחי הלב של ילדים שרוצים לראות מומים ולתפור ולהתעסק עם הלבבות האלה כדי לדעת... להגדיר או לדעת להתמודד עם כל מיני מחלות. עכשיו...
שזה לבבות אמיתיים?
לבבות אמיתיים שנמצאים בתוך חומרים משמרים, ויש שם מאגר מאוד מאוד גדול. מה שקרה...
יש שיר כזה של אלוויס, מועדון הלבבות השבורים, לא?
שם יש שם לבבות של ילדים שכמובן נפטרו, וכל פעם שמגיע עוד רופא ופותח ומוציא, זה עוד יותר נהרס ונהרס. ומה שקרה, שבגלל שהרפואה כל כך התקדמה בשנים האחרונות, כבר אין לבבות כאלה. והמאגר הלך והידלדל, ואין היום דרך לשים על השולחן לבבות כאלה שמעבירים בצורה ויזואלית את אותם דפורמציות או את אותם אתגרים שיש. ומה שנבנים היום בכל העולם זה מאגרים שבהם לוקחים CT ובמקרה הזה CT של לבבות, עושים להם תהליך שקראנו לו סגמנטציה, ומדפיסים את הדגמים האלה מחומרים שמדמים את הרקמות, ובעצם רופאים יכולים היום להזמין דרך האתר לבבות כאלה ואחרים, גם כדי שיהיה אצלהם במרפאה ויוכלו להסביר למטופלים, גם כדי לנסות להתאמן, לחתוך, לנתח, ממש לזרוק את זה ולהזמין כמה שהם צריכים, גם חברות האביזרים והמכשירים הרפואיים, כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון וכדומה, הם מספקים את הדגמים האלה כחלק מערכת המכשירים שלהם, כדי שרופאים יוכלו להתנסות במכשיר עוד לפני שהם מגיעים למטופל.
מדהים. תגיד... היה לך פעם רופא שהסתכל על זה ואמר, אני לא עובד עם הדברים האלה?
כמובן, זה על בסיס יומיומי אצלי. האתגר הזה של ללכת לרופא ותיק ולהכניס לו משהו חדש ולשנות לו את החשיבה, זה משהו שאנחנו על בסיס יומיומי מאותגרים בו. אני יכול להגיד לך שכל רופא ותיק שבא במגע עם התוצרים האלה מתאהב ודורש את זה כחלק מהפרוצדורה. אבל התגובה הראשונית זה עד היום במשך 40 שנה ניתחתי בהצלחה מרובה ללא הדברים האלה, ואני חושב שלא צריך אותם, ולכן יש חובת ההוכחה היא עלינו קלינית להוכיח שבאמת כל הפרמטרים שאנחנו אומרים של לקצר את הזמן, לדייק את התהליך, ההחלמה יותר מהירה, באמת מתרחשת כתוצאה מהשימוש באביזרים האלה המותאמים אישית למטופל.
יש לך בראש איזשהו רופא ספציפי, מישהו שהתחיל מאוד נגד וחצה את הקווים?
אני לא אנקוב בשמות, אבל...
הם בלי שמות.
כולם חבריי היום. כולם חבריי היום, ואתה צריך להבין שאתה מגיע לבית חולים, למחלקה, ואתה אומר להם, תתנסו בזה, דבר ראשון שעולה זה שאלת התקציב. מאיפה זה ממומן? האם זה ממומן על ידי משרד הבריאות וסל הבריאות, או זה ממומן על ידי בית החולים, או במקרה הכי קיצוני, ממומן על ידי קרן המחקרים של אותה מחלקה.
דווקא קרן המחקרים.
יפה. משם הכי קל להוציא דברים לטובת מחקר, פיתוח והתמקצעות של הרופאים, אבל בדרך כלל הקצפים האלה מושקעים ברופאים עצמם לטובת מחקר, לטובת כנסים, לטובת פיתוחים, וכשמדברים פה על מטופל ספציפי שרוצים לקחת כסף מהקרן מחקרים כדי לטפל בפרוצדורה הכירורגית הספציפית של אותו מטופל, אז כבר מתחילים להישאל שאלות. אבל, ואני מסייג את דבריי, לא היה רופא שרצה להתעסק בתחום ולהרגיש את היתרונות שיש בטכנולוגיה הזאת, שלא מצא לעצמו את התקציב, ולא היה מנהל בית חולים שלא הסכים לממן את זה, ולא היה מנהל מחלקה שלא הקציב לזה תקציב מתוך הקרן מחקרים, כדי שהרופאים במחלקה שלו יוכלו לבחון את התחום ולראות אותו, לראות על בשרם האם זה באמת משפר או מייעל את התהליך.
אבל אתה קצת בא הפוך. לא היה רופא שלא הצליח להשיג את התקציב. הרופא הוא לא המשתמש הסופי של הסיפור. נכון. בסוף יש לך פה פציינט. השאלה היא, עד כמה זה באמת משמש לפציינטים בניתוחים אמיתיים? מעבר למחקר ומעבר לשימוש בקרן המחקרית, אם אני עכשיו חלילה נצרח לניתוח ורוצה להגיע לבית חולים, עשיתי את כל הבדיקות, יש לי את כל הקבצים. מה אני עושה? אני יכול להגיע אליך ו...
אז זהו, שיש את, את חוק, חוק סל הבריאות, או החוקים שהם מאוד מאוד שמרניים בנושא הזה של על מה אפשר לגבות כסף עבור פרוצדורה כירורגית. הם מוגבלים ב-DRG. DRG זה הסכום שבית החולים מקבל עבור כל פרוצדורה ופרוצדורה, והדברים האלה נקבעו מראש עוד לפני שתחום התלת ממד נכנס לבתי החולים. גם היום ה-DRG הוא מאוד נמוך בכל אחד מהפרוצדורות, ומנסים להעלות את הסכום שמקבלים עבור כל מטופל, וזה כולל בפנים את האחיות ואת החומרים ואת המשתלים ואת החדר
כל מה שאנחנו מסתכלים פה עכשיו, כמה זה עולה?
אז זהו, הדברים האלה הם לא בשמיים. אנחנו מדברים על פרוצדורות של 10,000 שקלים למטופל, שהם לאין ערוך אטרקטיביים, במידה ומסתכלים על זמן החלמה והניתוחים חוזרים מהסתבכויות, ועל זה שאפשר לייתר משתלים ממתכת, כי אפשר כבר לקחת אלוגרפים או אוטוגרפים, רק למאזיננו שלא מכירים את המושגים.
באתי אז, בדיוק, או לשדרננו שלא מכירים את המושגים.
אוקיי, אז אלוגרף זה, יש לנו בנק עצמות שנמצא גם בתל השומר וגם בכל העולם, שברגע שאנחנו הולכים לקרות עצם שיש בגידול או בעיה, אנחנו יכולים להחליף את אותו אזור עם עצם מתורם. וזה נקרא אלוגרף, הולכים לבנק עצמות, מתאימים לפי המבנה, גודל, זכר, נקבה, וכל הפרמטרים האחרים מתאימים אלוגרף, חתיכת עצם, לא מקבלים אותה, זה כמובן לא עצמות רגילות, הם עברו טיפול, טיפול משמר וכל מה שקשור בזה, ואז אפשר לעשות בעצם שני PSI, שני אביזרים בהתאמה אישית, אחד למטופל לחתוך את מה שרוצים להוציא, ואחד לאלוגרף ששמים את זה עליו וחותכים את החתיכה שאותה רוצים להשלים.
רק אני רוצה לסדר לעצמי את זה בראש ולראות שאני מבין נכון. אתה אומר, אם צריך לעשות השתלה של חתיכת עצם, אתה מייצר שני גיידים כאלה מפלסטיק בצבע זהב.
נכון.
אחד הולך לתורם, מחובר לעצם, כדי שהחלק שמוציאים ממנו יהיה בגודל בצורה הנכונה.
זה לא התורם, זה עצם מבנק העצמות, זה עצם שכבר נתרמה, עברה תהליך של שימור וחיתוי והכל, וזה עצם שאתה פשוט בא ומקבל עצם, היא לא חיה, היא עצם שמתה.
הולכים לתורם המנוח.
כן, בדיוק.
והגייד הראשון דואג שהחלק שיתקבל מבנק העצמות המנוחות, יהיה בגודל ובצורה הנכונה.
נכון, נכון.
הגייד השני מתחבר אל המטופל בזמן הניתוח, והוא סטרילי.
נכון.
ויוצר את הקוויטי, את המקום שאליו ייכנס החלק שנחתך בג'יגה
קודם. נכון, זה ממש כמו לגו, אתה מוציא חתיכה מדויקת שתכננת מראש, ואתה מכניס פנימה חתיכה חדשה שאתה כבר יודע את המידה שלה, כי אתה תכננת מה אתה הולך לחתוך. אני יכול להגיד לך שברמה כזאת, שתפילו את אובי המסור שאיתו משתמשים, אנחנו מוסיפים לחתיכה החדשה, כדי שכשתכניס את זה בפנים, זה פשוט ייגע עצם, תיגע עצם בעצם, ולא יהיה שם מרווח.
אוקיי, הבנתי עכשיו מה אתה מתכוון בהלוגרף?
הלוגרף.
הלוגרף, הבנתי את התהליך.
האידיאלי זה האוטוגרף. אוטוגרף זה שאנחנו לוקחים עצם של אותו מטופל, בדיוק, ממקום אחר בגוף. אנחנו יכולים לקחת מהאגן, אנחנו יכולים לקחת מהסקטולה, מהכתף למעלה, אנחנו יכולים לקחת מכל מיני אזורים בגוף, עצמות, ולעשות להם שייפינג לצורה שאנחנו רוצים, ופשוט להשתיל אותם במקום אותה חתיכת עצם שהוצאנו. ואז זה אותו דנ"א של המטופל, זה עצם חיה, אם אנחנו נדע לשחזר את הספקת כלי הדם לאותה חתיכת עצם שהכנסנו, היא מהר מאוד תיקלט, ומהר מאוד המטופל יחזור לשגרה.
וזה דבר שקיים?
זה דבר שקיים, עושים אותו כמובן, אבל רמת הדיוק בחיתוך עד היום נעשתה במה שנקרא free hand, יד חופשית, אתה חותך לפי העין, או שאתה שם סרגל מתכת, ואתה מסמן וחותך, תחשוב על זה שהיום אתה מצמיד גייד, שכבר מכיל את המידות המדויקות, ואתה פשוט חותך בתוכו בצורה מאוד מאוד מדויקת. תחשוב כמה זמן נחסך, ואיזה רמת דיוק אתה מגיע.
זה מעבר מאנלוגי לדיגיטלי בחיתוך שתלי עצם.
בדיוק. רק כדי להשלים למאזיננו, האופציה השלישית הקיימת, או בוא נגיד השתיים האחרות הקיימות, השלישית היא להשתמש במשתל מתכת, שנעשה גם בהדפסה תלת-ממדית של חומר בשם טיטניום, ופה אנחנו יודעים מה אנחנו מוצאים, אנחנו גם יכולים לתכנן את אותו חלק שייכנס בפנים.
איך אתה מכניס את הפציינט למדפסת?
אני יודע בדיוק מה אני הולך להוציא, אני יודע לתכנן מה אני רוצה לשים בפנים, ואפילו איפה אני אחבר את הברגים והכל. אני מדפיס את זה בטכנולוגיית סינטור של לייזר סינטרינג של מתכת, בסוג טיטניום, ובעצם אני בונה משהו שהוא סטרקצ'ר מאוד מאוד קל, אבל הוא נראה כמו קייג'. אם אנחנו מסתכלים על מגדל אייפל, או על איזשהו מבנה של עמוד חשמל, שהמבנה הוא מאוד קל, אבל מאוד חזק, זה מה שאני עושה. אני מדפיס מבנה כזה, מכניס אותו בתוך גוף המטופל, בתוכו אנחנו לוקחים רסק עצם עם חומרים בוני עצם, שממלאים אותו מבפנים, והעצם לאט לאט גדלה ומכסה את אותו אזור.
שתלי טיטניום זה נושא מרתק, ואולי אחד השימושים הראשונים של הדפסת תלת-ממדית רפואית שהגיעו לכותרות. אם אני לא טועה, אחד הראשונים היה השתלה של עצם לסת באישה אמריקאית מבוגרת לפני 5 שנים בערך.
נכון.
משתמשים בטיטניום כי הוא אינרטי, הוא לא מגיב כמעט עם שום דבר, הוא חזק מאוד, ויש הרבה ידע על איך לעשות, לייצר אותו במדפסות SLS, לייזר סינטרינג של
או SLM, אלקטרובימים, או על ידי, יש כמה טכנולוגיות של הדפסה תלת-ממדית של מתכת, חלקם זה לייזר סינטרינג, חלקם זה אלקטרומגנטים, אבל החומר הוא אותו חומר.
מה שרציתי לשאול, האם אנחנו לא מגיעים לשלב, או שאתה רואה שלב, שבו אפשר יהיה להדפיס בחומר שהוא לא אינרטי, דווקא לכוון לחומר אורגני, ולייצר במדפסת תלת-ממד משהו כמעט הייתי אומר חי.
קולוגנים. אנחנו שמה, אנחנו משם המאזינים קרים, זה לא איזשהו סיינס פיקשן, לא, 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 זה לא מדע בדיוני. זה מעבדות בכל העולם עוסקות בזה, גם בישראל מוקם בימים אלה מאגד של כל בעלי העניין, מחברות התרופות לחברות כמו סינרג'י וחברות המדפסות, כדי לפתח פתרונות בתחום הזה של ביופרינטינג, ששם אנחנו מדברים על תאים חיים שאפשר לקחת מהבן אדם, אפשר להדפיס איזשהו מצע ספוגי, שבעצם הוא קרקע פוריה שעליו התאים האלה יגדלו, וייצרו עצם, הקולגן הזה, אפשר להדפיס אותו. יש גם היום ביישומים כמו פה ולסת, יש חומרים כמו אלמוגים וחומרים טבעיים שאפשר להדפיס אותם ולהשתיל אותם. הגוף שלנו יודע להמיס את אותם עצמות ולהשתלט עליהם ולהחליף אותם, ואין ספק שלשם אנחנו הולכים. במקום אלוגרף שהבנו ואוטוגרף או משתלי מתכת, אנחנו נכין מבעוד מועד את אותו שתל מחומר ביולוגי של המטופל שממנו, שניקח ממנו דגימות כמה שבועות או חודשים לפני, ברגע שזה יגדל ואנחנו מוכנים לניתוח, אנחנו פשוט נשתיל את אותו איבר, שהוא מכיל את ה-DNA של המטופל. הדברים האלה קורים, מחקרים בכל העולם, התוצאות מאוד יפות, יש על זה כמה שנים טובות עד שה-FDA יאשר לעשות כאלה דברים על בני אדם, אבל בחיות כבר היום אפשר לקרוא המון המון מחקרים בתחום.
זה נשמע לי דבר ששומעים עליו כבר המון זמן.
נכון מאוד.
מה מעכב את זה?
רגולציה. צריך להבין שהאתגר הגדול הוא לא לגדל תאים. לגדל תאים בתנאי מעבדה, אני חושב שאנחנו נוכל להתמודד עם זה. השאלה איך אנחנו מוציאים את אותו איבר שגידלנו ומעבירים אותו לבן אדם בלי להרוג את התאים בדרך. איך אנחנו יוצאים מתוך סביבת גידול מאוד מאוד מבוקרת ועוברים לתוך תא החי של הבן אדם בלי להרוג את אותם תאים. אז אור היום אנחנו יודעים להשתיל, רקמות רכות הרבה יותר, כמו שאנחנו יודעים, כבד, יש לנו דברים שיודעים לגדול גם בצורה עצמאית. האתגרים פה הם גם רגולטוריים והם גם טכנולוגיים כמובן.
יודעים להשתיל, אבל לא יודעים להדפיס כבד.
לא, לא יודעים להדפיס. הנושא של להדפיס...
אז בעצם אנחנו מדברים, השתלת כבד היא, היא דבר רגיל, סטנדרטי יחסית.
אני חושב שגם בכליות וגם בכבד, מכל המאמרים והשיח שיש בין הרופאים, אלה דברים שהם הרבה יותר ריאליים לקדם אותם מבחינת העולם הזה של השתלות, ואני חושב שגם המחקרים מתרכזים בשני האיברים הללו, כי שם הם רואים תוצאות וגם התכנות בסבירות
וכליות?
הכי גבוהה. אני, כן, גם בכבד וגם בכליות.
ואז בעצם התהליך יהיה שבמקום לחכות שיגיע תורם ולהריץ איבר בקירור, אתה צופה מצב שבו אפשר יהיה לייצר כבד על פי הצורך, בטכנולוגיה שדומה להדפסת תלת מימדי?
אני קטונתי. ההכשרה שלי לא מתוך העולם הרפואי לחלוטין, אני מגיע מתוך העולם ההנדסי והעיצובי ועולם ההדפסות תלת מימד, מתוך השיח שאני שומע בין בכנסים שמתעסקים בתחום של הביופרינטינג ומחקרים שמראים תוצאות, אז כן, לשם זה הולך ושם זה יהיה. זה יהיה הרבה יותר זמין, יהיה הרבה יותר איכותי, עם הצלחות הרבה יותר גבוהות של קליטה.
הלוואי שנזכה. למה עוד משמשת הדפסת תלת מימדית? אני רואה על השולחן עוד כמה דברים שלא דיברנו עליהם.
אנחנו התעסקנו מאוד באביזרים לתוך חדר הניתוח, אבל מה לגבי כל הכיבויים? לאחר הניתוח או בזמן הניתוח, ברגע שעברת איזושהי פרוצדורה ורוצים לעשות לך איזשהו קיבוע גבס שאתה יכול להסיר אותו ולשים אותו, והוא במנח מאוד ספציפי, עם יכולות מאוד ספציפיות, אז פה העולם הזה של הדפסת תלת מימדית ייכנס ברגע שהמחירים יהיו הרבה יותר זולים. עוד דבר אחד, זה תהפוך את כל האביזרים האלה שמותאמים אישית לאביזרים חכמים. בואו ניקח טכנולוגיות, סנסורים, חיישנים כאלה ואחרים, ונטמיע אותם בתוך האביזרים בהתאמה אישית, ובעצם אתה יכול לייצר ניטור 24/7 סביב אותו אזור שהוא מוגן. כך לדוגמה, גבס או קיבוע ליד, שבתוכו יש מערכת טנס שמעבירה זרמים חשמליים שגורמים לזרימה דם מוגברת, מה שגורם להחלמה יותר מהירה, סנסורים שמנטרים חום ולחות ויכולים להגיד לך האם מתפתח זיהום באותו פצע שאתה מגן עליו כרגע, האם צריך לגשת ולטפל בזה בצורה כזו או אחרת של אנטיביוטיקה. אתה בעצם יכול להפוך את האביזרים בהתאמה אישית לאביזרים חכמים בהתאמה אישית.
רעיון הזה בשימוש? זה קיים? או שזה תיאורטי?
כמובן, לא. כל הדברים האלה הם דברים שמנסים אותם, בוחנים אותם. יש פה נושא של רגולציה מאוד מאוד קשה של...
הגבס זה חיצוני.
הגבס הוא חיצוני, הטכנולוגיה...
למה צריכה להיות לזה יותר רגולציה מאשר לשעון כושר או לשעון דופק?
עוד פעם, יש לך רקמה שהיא פתוחה, איזה חומר בא איתו במגע, איזה זיהום יכול להתפתח... למי יש את היכולת להחליט באיזה זווית תהיה הקיבוע, מי ייצר כזה דבר, איזה סטריליזציה העברת לדבר הזה לפני שהצמדת אותו למטופל, האם בית חולים עושה את זה, האם חברה פרטית עושה את זה ושולחת.
אפשר לעשות את זה כמו הגבס הקל.
נכון.
תוציא אותי מקופת חולים ממה שמאושר, ואז אני אלך לאורתופד שישים לי...
אני אתחל לחלוטין, ואני חייב לציין, אם אנחנו כבר מדברים על הכל בצורה כל כך פתוחה, יש פה נכונות עצומה ממשרד הבריאות, מאמר, ממנהלי בתי החולים.
מה זה אמר?
אמר הוא הגוף שאחראי על אישורים לאביזרים רפואיים במדינת ישראל. כל מכשיר רפואי שנמצא פה בשימוש חייב לעבור אישור כמכשיר רפואי, וצריך להציג את כל האישורים והרגולציה, ויש שורה ארוכה של מסמכים שצריכים להעיד שלחברה מותר לעסוק בתחום. אז יש פה נכונות מאוד מאוד גדולה במדינת ישראל להיות בקצה הטכנולוגיה, להנגיש את זה ולשפר את איכות הבריאות כתוצאה משימוש באביזרים בהתאמה אישית ובטכנולוגיית ההדפסה התלת ממדית.
תשמע, יש נקודה שמציקה לי. אני מסתובב המון בתוך, מכמה סיבות של העיסוק שלי, מסתובב המון בתוך העולם של קסטומיזציה, של ייצור בהתאמה אישית של אלף ואחד דברים, מאביזרים לאנשים עם מוגבלויות, דרך כלי עבודה וכלי עזר שונים. אני לא מכיר אף אחד שעבר ניתוח בשימוש בהדפסת תלת מימדית. אני רואה את הדברים של השולחן, זה נראה מדהים, וזה באמת, אנחנו נשים קצת תמונות באתר, אם שרה לא צחקה עליי, אז כבר יש באינסטגרם שלנו. למה אני באמת לא מכיר אף אחד ש... אני כן מכיר אנשים שנותחו רובוטית, למשל, מה שהזכרת קודם.
תראה, בוצעו כבר בישראל למעלה 150 ניתוחים שאנחנו כסינרג'י היינו מעורבים בהם, ועוד הרבה ניתוחים שבוצעו בנעריה, כמו שקראנו בכתבות, ובסורוקה שקראנו בכתבות, ולא מזמן בשערי צדק. גם ניתוחים שאנחנו עשינו וגם ניתוחים שבוצעו על ידי חברות בחול. התחום הזה הוא נמצא בשלביו הראשונים, הוא נכנס, אין לי ספק שמדברים על 2019-2020, הוא יהפוך להיות חלק מתקציב בתי החולים. אין ספק שככל שאנחנו נוכיח קלינית של הדברים האלה משפיעים בצורה ישירה על איכות החיים ומהירות ההחלמה וחוסר הצורך להשתמש במשתלים והחלפות, וזה חוסך כסף בתוך הפרוצדורה הכירורגית, אז זה כבר הפוך להיות באמת נחלת הכלל. זה דבר חדש, כולנו, אני פה ממש בכל קורא לכל מאזיננו, אם יש פה חברות, יזמים או סטארט-אפים שחושבים שהתחום של התאמה, של אביזרים בהתאמה תלת-ממדית, יכולים להשלים את המוצר שהם מפתחים, או את הטכנולוגיה שאליה הם רוצים ללכת, אם זה נביגציה, אם זה התאמה של קיבוע, או כל רעיון אחר שיש להם, אנחנו באמת נשמח לשתף פעולה. יש פה הרבה נכונות גם מצד המדען, גם מבחינת בתי החולים, גם מרכזי החדשנות שהוקמו בכל בתי החולים, מחפשים את הדבר הזה ומחפשים לחקור ולקחת אותו לקצה שלו ולהוביל בעולם מבחינת השימוש בטכנולוגיה תלת ממד בתחום הרפואי.
משפט אחד לפני שאנחנו מסיימים, מה קורה בעולם? אתה מדבר המון על הפעילות בישראל ונראה שהיא מאוד מתקדמת.
נכון,
אנחנו, איפה אנחנו עומדים ביחס למה שקורה נניח ב... מקומות פחות מפותחים מאיתנו, כמו ארצות הברית?
יש שני חברות גדולות שמובילות את התחום הזה בארצות הברית, חברה בשם Medical Modeling, ובאירופה, חברה בשם Materialize. השניים האלה נותנות שירותים לצרכים מאוד ספציפיים. חברות כמו זימר, סטרייקר, ג'ונסון אנד ג'ונסון, כשהן צריכות לעשות החלפת משתלים או תכנון ספציפי לאביזר ספציפי, קונות שירותים מהחברות האלה. מה שסינרג'י בנתה בישראל זה בעצם איזשהו מערכת שירותיות שבה כל רופא מכל מחלקה שלא תהיה, ונכון להיום עשינו פרוצדורות באורתופדיה ואורתופדיה אונקולוגית ונירוכירורגיה ופה ולסת וגניקולוגיה ועיניים ולב וכל המחלקות. היתרון הגדול במה שאנחנו מספקים זה בעצם מערכת שיושבת בתוך בית החולים, שבה כל רופא יכול לגשת עם הפרטים ועם האינפורמציה של המטופל, ולקבל שם תמיכה בביצוע כל אביזר שהוא חושב שהוא צריך לפרוצדורה הכירורגית שהוא הולך לבצע. וזה משהו חדש, זה משהו חדש שייכנס בכל העולם. סינרג'י די מובילה את התהליך הזה. ה-FDA וה-CE עדיין לא נתן את ההוראות המדויקות שלו ולומד את התחום הזה של תלת ממד. זה תחום מאוד בעייתי, זה אביזר בהתאמה אישית, אי אפשר להשוות אותו למוצר המאסטר שלו, ולכן כל הרגולציה שהייתה עד היום על מכשור רפואי לא יכולה להיות קיימת באביזרים מהסוג הזה. צריך להיות פה אישורים מאוד כבדניים לגבי מי מותר לו לעסוק בזה, מי מותר לו לייצר, למי יש את הרגולציה, איך תהליך, איך שרשרת ההספקה של מוצר כזה. כולם לומדים את התחום, בתקווה שתוך שנה עד שנתיים ייצאו הוראות וחוקים, ואז יהיה אפשר למסחר את הפעולות האלה שסינרג'י עושה בשנתיים האחרונות למשהו שהוא בקנה מידה בינלאומי.
תיזהר, לפני יומיים אורבוטק נמכרה. תשמע, תזכרו שאצלנו שמעתם את זה לראשונה.
הלוואי, הלוואי, אבל המטרה היא לא למכור, המטרה היא לפתח את זה. אנחנו מלאי מרץ, מלאי שיתופי פעולה, אנחנו רוצים להביא את זה למצב שזה מייצר מהפכה. אנחנו שמה, ועוד מעט כולם יוכלו לגעת בזה ולהשתמש בזה.
מעולה. מיקי, תודה רבה.
אוי, היה כיף, שמחתי מאוד.
שמחתי מאוד לשמוע ממך על השימושים של הדפסת תלת-ממדית בעולם הרפואה. מיקי ליבוס, מהצוות העשייתי, הבעלים של Synergy 3D Med, מתמחה בשימושים מתקדמים של הדפסה תלת-ממדית לצרכים רפואיים. באופן כללי, מהצוות העשייתי מאוד מוכשר, ואני יכול להעיד מניסיון אישי מאוד מסור לאתגרים שעומדים לפניו. היה לי לעונג, ואני בטוח שיהיה מאוד מעניין למאזינים. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.